בוקר טוב, ברוכות הבאים למושב השני שאני אדייק בכותרת, המושב הזה, כותרתו הוא הדרת נשים, דילמות, אתגרים, גבולות ואסטרטגיות, דיון במישור החברתי, התרבותי, האתי, הדתי והמשפטי. אני פרופסור טל פרינקדרי, אני עומדת בראש מרכז רקמן, ומרכז רקמן הוא הנותן החסות לדיון הזה, והמושב הזה אכן התקיים במתכונת של רב שיח, לא של הרצאות אחת אחרי השנייה, אלא של רב שיח בין המשתתפות, לי יהיה העונג להנחות אותו. אנחנו בחרנו כאן באמת שלוש משתתפות כאלה שיש להן הרבה מאוד מה להשמיע ומה לומר בדילמות שבהן אנחנו נעסוק כאן. שלוש המשתתפות הן מימין לשמאל, דוקטור רונית הרשאי, חוקרת מובהקת של פמיניזם דתי מהתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, פרסמה רבות בנושאים האלה, גם בתחום הביואתיקה, ועוסקת הרבה מאוד במתחים של בין מחויבות פמיניסטית למחויבות דתית הלכתית, והתפר שביניהן, פעילה גם בארגון קולך, ברית פמיניסטית דתית. לצידה אסתי רידר אינדורסקי, שהיא דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב, היא אקטיביסטית חרדית, ומן המייסדות של אחד הארגונים החשובים ביותר, שבעצם החלו לפחות להעלות לתודעה הציבורית את קיומו של הפמיניזם החרדי, התנועה או הארגון של לא נבחרות, לא בוחרות, ובוודאי נשמע על כך גם בהמשך הדרך. ולצידה דוקטור יופי תירוש, הראש של בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר, וגם מן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ואני חושבת ששמה בהחלט מוכר לכל מי שעוסקות, עוסקים בתחום הזה של פמיניזם היום בישראל, ענייני הדרת נשים, למעשה אפשר לומר מהחוקרות או החוקרת המובהקת שהעלתה את הנושא הזה לתודעה הציבורית, האקדמית, במידה מסוימת גם הפוליטית, ורק אתמול במוסף השבת של הארץ פרסמה עוד כתבה של יופי, ואם תרשו לי אני אעבור עכשיו לשמות פרטיים של שלושתכן, עוד כתבה של יופי, סיכום, הדרה, הפרדה וכולי של שנת 2019, אז מה היה לנו כאן, ועם מבט אפילו קצת פסימי אני חושבת למה יהיה לנו ב-2020, ובטח נשמע על כל זה שעה וחצי הקרובות. אז כמו שאמרתי, אנחנו נחלק פה את הדיון לככה פתח דברים שקראתי לו אני מאמינה של כל אחת מהדוברות, 7-10 דקות, ואחר כך אנחנו נעבור ככה לרצף של דיון פנימי, שאלות ותשובות. אני רוצה רק לומר כמה מילים ולהתעלות פה עכשיו בדבריה של חברה כאן מהאוניברסיטה, פרופסור רבקה תובל משיח, בפתח כנס אחר שאנחנו קיימנו לפני מספר שבועות, על 100 שנים לסופרג'יסטיות הישראליות, לתנועה הזאת של הפמיניסטיות, הסבתות רבתות שלנו, של התאחדות נשים למען שיווי זכויות בארץ ישראל, מאבק שהחל לפני 100 שנה, וכמו שאנחנו נראה היום, המאבק הזה עודו בעיצומו. ורבקה אז אמרה 4 מושגים, הדרה, הפרדה, האדרה והסדרה. כל אחד מהמושגים האלה לא רק מצלצל דומה לרעהו, אלא כולם באמת באים מאותו מקום, וזה מה שחשוב לי להגיד לך בתחילת הדיון שלנו, שלא נתבלבל. יכולות להיות בינינו מחלוקות ויש בינינו ויכוחים, וכל אחת בספקטרום כאן באמת נמצאת במקום אחר על הספקטרום, והמקום שבו הנשים נמצאות היום שונה, אבל זה לא הנשים שהמציאו את ההדרה, הסדרה, וניסיון להשוות לזה פנים של האדרה, ואז שאלות של הסדרה. יש פה קו מאוד מאוד מסוים, ההתחלה היא התחלה של הפטריארכיה, של הגברים מקבלי ההחלטות וקובעי הנורמות ומציגים אותן בדרכים שונות ובדרכים שמשתנות, ואנחנו היום באמת מתמודדות עם כל אחד מן הביטויים האלה, ואחת השאלות שאנחנו באמת נשאל כאן זה האם מגיעות להסדרה ואיזו הסדרה, אבל אני באמת לא רוצה לגזול יותר מן הזמן שלנו. אז לפי הסדר שישבנו כאן, ראשונת הדוברות היא עירונית, בבקשה, אנחנו נעבור עכשיו. כן, אלא אם כן זה מפריע אולי את הדקות הראשונות מכאן, אז אולי כן, את האני מאמינה מכאן ואחר כך נעבור
לשם. בוקר טוב לכם. אני רוצה להגיד לחלק דבריי לשלוש, הגדרה קצרצרה, אחרי זה אני רוצה לומר כמה דברים במישור העקרוני, ועיקר דבריי יכוונו למישור הפרקטי, הטקטי, הפרגמטי, תקראו איזה מילה שאתם רוצים. אז ברמה העקרונית נדמה לי שכמעט ולא צריך לומר את זה, אבל בכל זאת היות אני הולכת לומר דברים מתונים מאוד. אני רוצה להגיד שאני לגמרי בצד שנלחם למען זכויות נשים, אני חושבת שהדרת נשים זה דבר רע. ואסור להתבלבל, ואני חושבת שגם החברות מארגון שעוברות שוויון לפעמים מתבלבלות בזה, אסור להתבלבל עם הטיעון המהותני שמסווה את האפליה וההדרה בשם שונות מהותנית כביכול בין נשים לגברים. איפה שיש שוני רלוונטי, יש מקום להבחנות, אבל כמובן המאבק העיקרי במתן שנה האחרונות הוא מהו שוני רלוונטי. ובשם תפיסות מהותניות, אני חושבת שזה הסיפור העיקרי, בעיקר בשיח הדתי, בשיח המהותני הוא חזק מאוד, ובשם תפיסות מהותניות נשים לא יכלו לבחור, מבחר הבאים בחלק מהמפלגות, לא יכלו ללמוד, לא יכלו הרבה מאוד דברים, ככה שמהותנות יש בנזק, יש בנזק גדול, זה לא חייב להיות ככה, אפשר לטעון טענות מהותניות גם בלי הנזק שמתלווה להם, אבל זה נדיר מאוד. אז זה אני רק רוצה להציב מבחינת דברה ואחר כך יותר נכון לדבר על זה. לכן טיעונים מהותניים באמת תמיד חשובים מאוד בעיניי, אבל אחרי שאמרתי את זה אני רוצה לומר כמה דברים במישור העקרוני ואחר כך במישור הפרגמטי. אחד, לא כל הפרדה היא הדרה. לא כל הפרדה פוגעת בזכויות אדם בסיסיות. נפרד אינו שווה, כן, ה-separate is not equal, נאמר בקונטקסט גזעי מאוד מסוים, ונדמה לי שאם עושים מתוך אנליטי פילוסופי של האמירה הזאת, נדמה לי שנפרד בוודאי יכול להיות שווה, תלוי בנסיבות. כמובן שהפרדה שמשדרת לנשים מסר ברור של נחיתות, הדרה, הפרדה שאיננה שוויונית היא הדרה, וכמובן, כמובן, שאפשר לטעון שהלכות צניעות, הלכות הצניעות הדתיות שרואות באישה בעצם אובייקט מיני שצריך להרחיקו מהמבט הגברי כדי שגברים לא יקשלו, זה כמובן משדר מסר מאוד פוגעני, מסר שפוגע בכבוד, מסר שרואה באישה אובייקט מיני, ולכן אפשר לטעון ברמה העקרונית, כמו ששמעתי פעם באיזה פאנל, איזה פרופסור משפטי ש... דיבר על זה באופן מאוד קיצוני, שזה מסריח מבחינה מוסרית, ככה הוא קרא לזה. ולכן על פניו, אם זאת ההנמקה, כל הפרדה על רקע דתי הינה הדרה בהגדרה. עכשיו היות ואני אחת הכותבות והלוחמות הגדולות בתוך העולם הדתי כנגד הסיפור הזה של הלכות צניעות, אני רוצה לומר שזה נכון, זה נכון, אבל אני לא רואה שום הבדל, וכבר חברתי פרופסור טובה ארטמן כתבה על זה, בין זה לבין הלכות האי-צניעות, הליברליות. גם הן מסתכלות על האישה ומציגות אותה כאובייקט מיני, ואפילו חוגגות את זה, כי אנחנו בעד מיניות, ואנחנו לא מסתירים את גוף האישה. אז איך ליברל יכול לקבל את הצפת המרחב הציבורי בהצגת נשים כאובייקט מיני, ואירוע בהפרדה מגדרית לא? במובן הזה הפרדה מגדרית באוניברסיטה פחות מזיקה בעיניי מאשר הצפת המרחב הציבורי במיניות פולגרית מאוד לעתים. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, המרחב הציבורי שייך לכל האזרחים, לא רק לליברלים. זה לא אומר כמובן שאפשר לעשות שם הכל, זה מחייב לחדד מה נסבל ומה אפשרי מבחינת המדינה הליברלית. אני רק רק רוצה לומר מילה לגבי הפרדה מגדרית באוניברסיטה, למרות שזה לא הדיון שלנו כרגע, אלא הדיון הוא יותר ברמה העקרונית. בעיניי כרגע הרע במיותו, אני יודעת, קראתי את הכתבה של יופי בשבת, אבל יותר שפורסמה בשבת, יותר מדאיג אותי שאין השכלה כללית בכלל. הירליזציה היא לא, לאו דווקא בהפרדה, היא בתפיסות פונדמנטליסטיות שמובילות אליה, והשכלה בעיניי היא מפתח, היא לא המפתח היחידי, אבל היא מפתח להתמודדות עם הפונדמנטליזם. אני רוצה לומר עוד מילה אחת ברמה העקרונית לגבי טיעון המדרון החלקלף. הטיעון הזה מאוד בעייתי מבחינה פילוסופית, כבר כתבו על זה רבים וטובים. הוא כמובן טיעון מן התוצאות, והוא טיעון שנשאר בצורה מאוד כבדה על טיעונים אמפיריים, זאת אומרת על נמצאים אמפיריים, סליחה. הוא נשאל על הנחה שניכשל מלעשות את ההבחנות הראויות, ולכן אנחנו נוקטים בקו הקיצוני ביותר, כדי שלא ניכשל, כדי שלא נגיע אל סופו של המדרון. עכשיו, בדרך כלל מה שמאוד מעניין זה שטיעוני מדרון חלקלק מגבים את הסדר השמרני, ננקטים על ידי שמרנים, בעולם דתי. אני כתבתי כנגד הטיעון הזה, למשל לגבי שילוב נשים בתפילה, זה מה שאנחנו שומעים כל הזמן מרבנים, לאיפה זה יוביל אותם בסוף. ועכשיו פתאום ליברלים מאמצים את טיעון המדרון החלקלק. כביכול, אם לא נעמוד על המשמר, בסוף הכל יופרד ואנה אנו באים. אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה שניכשל מלעשות את ההבחנות הראויות. ויותר מכך, לחלק הבא של דבריי, אני חושבת שמבחינה פרגמטית, נקיטה בקו הקיצוני ביותר מזיקה למאבק כולו, כפי שאני מבקשת לטעון עכשיו. אז אני עוברת לחלק השני בדבריי, שתי דקות, אוקיי, זה לא טוב, אבל המאבק בהדרת נשים הוא מאבק ותיק. כמו מאבקים פמיניסטיים של הפמיניזם הדתי, רותי בוודאי תסכים איתי שהמאבק כנגד בתי הדין הרבניים הוא מאבק ותיק, ובכל זאת עושה רושם שהמצב רק מחמיר. זאת אומרת, לא עושה רושם, לפי הנתונים שיופי מביאה לנו, המצב אכן מחמיר. אז האם זה לא אומר דרשני? זאת אומרת, אפשר להגיד, אוקיי, לא עמדנו מספיק על המשמר, צריך להיות עוד יותר קיצוני, ואפשר אולי להסתכל ברטרוספקט ולשאול רגע אחד, אולי אסטרטגיה או הטקטיקה, לא אסטרטגיה. אולי הטקטיקה שלנו, משהו לא בסדר איתה, ואנחנו צריכים להתנהל אחר. זאת אומרת, הנושא הוא לא רק אתיקה של ביקורת פמיניסטית, אלא באופן פרגמטי לגמרי, מתי ביקורת כפעולה עשויה להוביל לשינוי אמיתי, ומתי היא עשויה לעכב את השינוי הזה לשנים רבות. ולדעתי הדיון צריך להיות על כך לא של תובנות, תובנות של שוויון מגדרי חשובות, אלא הטקטיקה, הדרך הנכונה להטמיע אותה גם בחברות שמרניות ופטריארכליות. צריך לעשות הבחנות מאוד עדינות, איזה דברים אפשר לקבל לחלוטין, גם אם הם לא עולים תפיסות ליברליות, אלא דברים אפשר לסבול ולא להתנגד להם כרגע, כדי לנהל את המאבק על הדברים הכבדים באמת, ואלו דברים אנחנו מגדירים, כן, כמקרי קצה, כפגיעה ממשית בזכויות אדם, שאותם אף מדינה ליברלית לא תוכל לסבול, ועליהם צריך ללכת בכל הכוח. צריך לקחת בחשבון את בשלות הנרטיב בקבוצה הרב-תרבותית הנידונה, בקבוצה התרבותית-דתית הנידונה שעליה אנחנו מדברים. בשלב שהנרטיב הפנימי כלל אינו בשל, אני חושבת, לא בשביל לשמוע שיח פמיניסטי או שיח של זכויות אדם, צריך לחכות בסבלנות ולתת לקוחות הפנימיים לעשות את העבודה לאט ובדרך שלהם. כמו שמצווה לומר דברים הנשמעים, כך מצווה שלא לומר דברים שאינם נשמעים. וכאן מגיע לעניין הבקלש. אני חושבת שצריך לקחת מאוד ברצינות את הבקלש. לפעמים בקלש יכול למנוע שינוי לשנים רבות. לכן צריך לפעמים באופן טקטי לוותר על דברים פחות אקוטיים כדי לא ליצור תחושה, אני מסיים את תכף, שיש כאן מאבק בלתי מתפשר בין שני כוחות. כוח תמיד מוליד כוח נגדי. אני לא רוצה לדבר על מקרים קונקרטיים, אבל אני לוקחת את הפעולה כמשל. אני אחר כך...
נגיע לזה.
נגיע לזה אחר כך, אוקיי. אני חושבת שיש התקדמות עצומה בציבור החרדי, גם אם זה לא נראה לעין. אני גדלתי בבני ברק, אני יכולה לספר על כך מכלי ראשון, אני בוודאי יכולה לספר יותר ממני. נכודי הנוספת, שתי נקודות אחרונות, ובזה אני מסיימת. לא כל הרדיקליזם הוא סימן לאקטיביזם נכון ומוצדק. לרדיקליזם יש איזו הילה קסם, לחשיבה אולי יותר מאוזנת, יש סטיגמה של פשרנות, של קנייה לפטריארכיה. אני מתנגדת לכך בכל מאודי, רדיקליזם הוא לא בפעולות רדיקליות קיצוניות שיכולות להשיג בדיוק את ההפך הגמור. רדיקליזם הוא באורך נשימה ובתביעה בלתי מתחשרת לאורך זמן על, על תוך נסיגות טקטיות זמניות לשם השגת המטרה. והנקודה האחרונה, אני חושבת, ולצערי, אני מרגישה את זה מאוד מאוד, יש פחד מדת ומדתיות, אפילו שנאה. הדת כביכול היא האשמה היחידה בפטריארכיה, היא אולי אפילו מקור הפטריארכיה. זה מאוד בעייתי בעיניי להגיד את זה, אפשר לדבר על זה אחר כך. יותר מזה, אני חושבת שיש כאלה שמגדירים את עצמם ליברליים, אבל הסובלנות לחברות אחרות היא באמת רק מהשפה ולחוץ. בפועל הם רוצים שכולם יהיו כמותם. החרדים והדתיים פשוט נורא מפחידים, הם שונים, והליברלים רוצים להרחיק את עצמם מזה כמה שיותר. לא רוצים לראות את זה. עכשיו, זה נכון שלדתיים ולחרדים יש אשמה שהם נושאים בעצמם, כן? אני לא פותרת אותם, אותנו, מהאשמה הזאת, אבל אני שואל את עצמי, האם הפמיניזם צריך להיכנע לשיח הזה, שבתוכו אנחנו נמצאים, השיח האלים הזה, אני פשוט קוראת ליצירת שיח חדש, לא מעל הראש של הדתיים, החרדים, הערבים, לשמוע את הקולות המתנגדים, לדבר, להקשיב לכאבים מהאחד של השני, ולבחור את המלחמות, לבחור אותם, לא מלחמות, מאבקים.
תודה רבה. ואני מתנצלת שאני ככה קוטעת כמעט בגסות, יהיה לנו מספיק זמן לחזור לנקודות האלה בסבבים הבאים. לא אמרתי מקודם, אבל המטרה שלנו היא גם לאפשר אחר כך שיח עם הקהל, ולכן אני ככה דוחקת בכולכן לקצר, אבל אני מבטיחה שיהיה לכם זמן להגיע לכל הנקודות בהמשך של השאלות. אז עכשיו תורך אסתי.
אני קראתי לטקסט הזה ארבע מחיצות והדרה אחת. נולדתי מאחורי המחיצה, חרדית אתן יודעות, מלידה. המחיצה תמיד הייתה שם בדיוק איפה שהיא צריכה להיות, קודם כל בבית הכנסת. אבא שלי זכרונו לברכה התפלל בישיבת היישוב החדש בתל אביב. עד כיתה ג' יש שמונה כזה, התפללתי לידו. לקראת הימים הנוראים של כיתה ד', ראש הישיבה המיתולוגי, הרב יהודה איטל קורבצי, אמר לאבא שלי שאולי אפס זה כבר פסניש, והגיע הזמן שיעבור לעזרת אנשים. אבא שלי נתן את הכבוד לרבידו, ללמד אותי על מקומיות מקומי החדש, וזה מכר לי את הרעיון כשדרות רציני. את עוברת לשורה הראשונה בנשים, הוא אמר. לא הייתי מספיק נלהבת, אז הוא זרק לי עוד שופר, שורה ראשונה ליד הרבנים. האיש שהיה אימת הבחורים, הלך איתי למחסן לבחור סטנדר בדיוק בגובה המתאים לילדה בתשע. הוא נתן לי לבחור איזה מקום שאני רוצה בשורה הראשונה. בחרתי לשבת עם אמא שלי, והוא מדבר על המקום הזה של בחירה בהמשך, והתיידדתי עם המחיצה. רק אנשים ביישוב הייתה בתוך אולם התפילה הגדול, המחיצה הייתה נגיד בערך עד כאן, ומעל היה וילון, מחורר, בדיוק במידה הנכונה, שמעתי מצוין, ראיתי את כל ההתרחשויות, יכולתי להישען על המחיצה, לשים את היד ואת הראש לבכות, זה פריבילגיה של שורה ראשונה. אהבתי את התפילה, אהבתי את הנוסח הישיבתי, העוצמתי, של 300 בחורים, שרים, צועקים יחד עם בעל התפילה. המעבר מאחורי המחיצה היה חלק, ולא השאיר שום משקעים. המחיצה הייתה שם תמיד גם בעולמי שמחות, או אצל קרובי משפחה יותר חסידים, גם באירועים משפחתיים מצומצמים. לרוב היינו הולכים כמשפחה לחתונה, נכנסים יחד לאולם, ואז מתפצלים ונפגשים שוב משני עברי המחיצה. גם שם המחיצה הייתה ידידותית, מתרחבת שאפשר, מצטמצמת ומתעדקת שצריך. קשה לי לדייק ולהיזכר מתי זה קרה, אבל פתאום המחיצה נמצאת בכל מקום. המחיצה השנייה. המחיצה שכבר אינה ידידותית, היא אטומה. לפעמים מדיקט, לפעמים ממש קיר. פתאום נשים לא רק מופרדות על ידי המחיצה, הן מחכות. תמונותיהן לא מופיעות, שמותיהן הופכות לאות. פתאום לא נכנסים יחד לעולם כמשפחה, אלא יש כניסה מיוחדת לנשים, בדרך כלל, מאחורי הבניין. לא תמיד המעלית נמצאת בצד של הנשים, לא תמיד יש מעלית. לפעמים יש הפרדה גם במעלית, יש הפרדה באוטובוסים, יש מחיקה של תמונות, של מנהיגות בעיתונים, של סתם נשים, מהשמפו. מאחר שכאמור נולדתי וגדלתי עם המחיצה, אני יודעת שהמחיצה החדשה, המוחקת, המפלה, המבזה, היא לא התחתמה. כנה לגבי יתרונות הצניעות. המוחקים, הדוחקים, המשמיטים, החומקים, המשתיקים, גם הם לא התחתים. למרות הידיעה הברורה הזאת, מהרגע שהמחירה נמצאת, אין באמת בחירה לשבת בשום מקור אלא מאחוריה. בחברה סגורה, מחנכת, שלא לומר מסבילה לצייתנות, שמקדשת ערכים של בת טובה, של אחיזה בפלך השתיקה, שמפעילה גם מנגלוני סנקציה לאכיפה, אין באמת בחירה. בשנים האחרונות, כחלק מכל מיני עבודות מחקר שאני עושה, אני מראית נשים חרדיות סביב כל מיני שאלות מחקר. והן מתארות כל מיני תחושות מהתקבצות באוטובוס מהדרין, ואז כעס ששמה נמחק ממודעה שמפרסמת את העובדה שהם סיימו תואר, אבל גם הסכמה, הסכמה שבשתיקה. אישה אחת סיפרה לי סיפור מקומם במיוחד, היא עובדת בעיריית בני ברק, ראש העיר הקודם היה מחסידות גור, ומדבריה, אחת מהיוזמות שהוא קידם הייתה מחיצה בישיבות של עובדי העירייה. בעיריית בני ברק אין נשים במועצה, אז שם problem solved, לא צריך מחיצה בישיבות של המועצה, אבל יש ישיבות צוות, והוא רוצה לשים מחיצה. והתגובה שלה הייתה, מה אכפת לי? מה אכפת לי להתחשב? לא דחוף לי לראות גברים, והוא לא יכול לראות נשים, אז מה אכפת לי להתחשב בו? אני מודה שברגע הזה התנהלתי לא לפי כללי האתיקה, ולא לפי איך שצריך לקיים רעיון אקדמי, ואני פשוט פוצצתי עליה. מה פירוש מה אכפת לך? שאלתי אותה, את לא מבינה שאם המחיצה הייתה מוקמת בעוד איקס שנים, לא רבות אגב, אף אחד לא היה זוכר. ששמו אותה בשביל להתחשב בראש של חסיד גור, הייתה הופכת למציאות, לנורמה, להלכה, ואז היא גם הייתה מתרבה, מתרחבת, מועתקת לערים אחרות. היוזמה נגדעה למרפא המזל בעובדה בליבה, רק משום שבריאת בני ברק עוד עובדות 2.5 נשים שהן לא חרדיות, דתיות לאומיות מפעם, שפשוט הטילו רצון נחלה. המחיצה השלישית, שגם היא לא הלכתית, מוצבת בכנסת. כנסת היא לא בית כנסת, אבל פועלות שם שתי מפלגות, רק עזרת גברים, מדירות נשים. מפלגות שהן חלק משולחן הממשלה, כי למה לא להתחשב, וכי צריך להתחשב, וכי אם לא ניתן לחרדים מה שהם רוצים, הם לא יבואו. ב-1921, בבחירות לאספה הלאומית, הסכימו בשם העיקרון הזה, שיהיו גם קלפיות נפרדות, בהן קול של גבר ימנה פעמיים. גם זה לא תפס, לא בגלל שהציונים לא הסכימו, אלא בזכות כמה פמיניסטיות מעצבנות של פעם. והנה, השנה היא אוטוטו 2020, ועבור נשים חרדיות, השנה היא 1920, יש לנו אפס נשים חרדיות במפלגות הבית בבית המחוקקים, ובכל רשות מוניציפלית באשר היא אפס נשים חרדיות במוקדי קבלת החלטות. הליך משפטי שנוהל על ידי עורכת דין תמי בן פורת, מרכז קונקורד, ועשרה ארגוני נשים ברשות סף מעטי, בתמיכת נשים חרדיות, הסתיים ללא אמירה חד משמעית של בג"ץ. המפלגות הסכימו למחוק את הסעיף המפורש בתקנון שאוסר על נשים להתמודד, אבל הודיעו לבית המשפט שזה לא באמת משנה, לא יהיו אצלם נשים, ככה אמרו את זה בפרצוף, אוי פנטיש כמו שאומרים אצלנו, אם נשים תרצנה להתמודד, הן תצטרכנה אישור ממועצת גדולי התורה, ובינתיים נשים לא עומדות בתור לעבור את ההליך המלבב הזה, מעניין למה. הבעיה עם המחיצה הזאת שהיא לא בעיה של נשים בישראל, של החברה בישראל, של הדמוקרטיה בישראל, היא בעיה של חרדיות, הן צריכות לפתור אותה בכוחות עצמה. שתהיה 500 אלף איש, נשים כמוך, הבעיה תיפתר מעצמה, אמרה לי חברת כנסת ממפלגת העבודה. אם נכפה על החרדים נשים, נכפו עלינו ערבים, אמרה לי חברת כנסת מהבית היהודי. לא מעוניינת להיפגש איתכם, אמרה לי חברת כנסת מהליכוד. דווקא עם עאידה תומא סלימאן הסתדרנו נפלא, חיות לגורל של חברה מדירה, חברה דתית שמנצלת את הערכים הליברליים של מדינת המעטפת כדי להרחיב את גבולות ההדרה בהצטלה דתית. הליברליזם מצידו בשם הרב תרבותיות מכיל ומאפשר. ואז, מה שקורה מחיצות, יש להם נטייה להתרחב. אז אם חלק מהקמפיין שלא נבחרות לא בחרות היה להראות תמונות של חברי כנסת חרדים עובדים בצמוד עם חברי כנסת, עם חברות כנסת, שכם אל שכם, תת תת, כתף אל כתף, אז השנה הראשונה ביקש חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס לא לשבת ליד אישה במלאה, וגסטרות הוא כמובן נענה בחיוך. המחיצה הרביעית, לא כל כך יאהבו את מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל לא כל כך ויזואלית, היא שקופה אולי, היא לא נראית, אולי לא רוצה להיראות, היא קיימת. היא מוצבת בכל פינה בישראל, מהפלייליסט בגלץ, ועד לצוותי המסע ומתן על ממשלת האחדות, מפאנלים באקדמיה ועד שערים שקובעים את אנשי העצור, כמו בדמרקר השבוע, נשים בישראל נמצאות מאחור, קולן מושתק, מובלות לרעה, הן נעדרות מכפי מספרן לאוכלוסייה ממקדי קבלת החלטות, הן נעדרות מכפי מספרן לאוכלוסייה ממקדי הכוח, מופעלות בגדן סנקציות כשהן מבקשות למחות, איך אמרה השבוע שעבר חברת הכנסת מיכל שיר, אני שמחה שההורים שלי לא בחיים וילדיי קטנים מדי כדי לשמוע מה שאמרו עליי, זה ממש משפט שאני יכולתי להגיד. חטאה היחיד היה שיהיה זה לתמוך בגדעון סער, יואב קיש לא אמר את אותו דבר למרות שהוא עשה את אותו דבר, ולפני מיכל שיר זאת הייתה אמילי מואטי, שסתם חטפה כאישה יפה. ארבע מחיצות והדרה אחת, אחת ויחידה. אל הראשונה נולדתי. אני יודעת שיש פמיניסטיות שמתקשות להכיל את המורכבות הזה של פמיניזם דתי, בטח ובטח של פמיניזם חרדי. אני שמעתי הרבה פעמים שאני לא פמיניסטית על אמת, שאין דבר כזה פמיניסטית שמקבלת את החובה בהכנעה לתעשות את הראש עם פאה, שאין דבר כזה פמיניזם שמקבל את המחיצה בבית כנסת, בטח לא פמיניסטית שאוהבת להתפלל בבית כנסת, אוהבת בבית כנסת מוסד ישיבתי. אני חושבת שלפחות כאן אני לא צריכה להתנצל על אורח החיים שלי. בחירה היא מושג קצת מקמק, אני מודעת לזה, יכול להיות שאני משלה את עצמי, אני חושבת שהייתה לי בחירה, אפשר להתפקח על זה, דיון אחר. אז המחיצה הראשונה היא המחיצה היחידה של טעמי ההלכתיים וטעמי חיה. כל שאר המחיצות אבל, אבל כולם, לא רק המחיצה השנייה, גם השלישית, גם הרביעית, כולם המחיצות תרבותיות, ובעיניי אני מסיימת, המחיצה שמונעת מנשים חרדיות לקחת חלק בפוליטיקה, המחיצה המפרידה בין זמרים וזמרות בפלייליסט של גלץ, המפרידה בין נשים וגברים במום למשלת אחדות, המדרכה בבית שמש, כולם אותה מחיצה, יש להילחם בכולם אותה מלחמת חוכמה. אלא שמשום מה, המאבקים בהדרת נשים בישראל מובחנים, בעיקר התחמושת מופנית רק למחיצות שקיימות בשם הדתיות והדת, למרות שאני אמרתי פה שזה פייגלה, ובכך הופכות את המאבק למאבק אנטי-דתי, ולכזה שפמיניסטיות חרדיות מתקשות לקחת איתו כמו חלק. התחושה שלי היא שמתעלמים מפינות אפלות בחברה הישראלית, ופונים לחפש את המטבע מתחת לפנס, עזבו מטבע, פונים לחפש פסק מטבעות שיושב גלוי לגמרי מתחת לפרוג'קטור. למה? כי זה קל, כי פמיניזם זה מושג אבש כזה, שקשה לגייס אליו שותפים ושותפות, אבל למאבקים אנטי-דתיים, יהיו רבים שירצו להצטרף. למה? כי זה מחייב. כי אם נאמץ את המאבק בהדרת נשים מהמפלגות החרדיות, עוד נצטרך לתקן את המצב במפלגות שלנו. הכי קל להגיד שהדרת נשים היא מישהו מוזרת, היא לא משלנו, היא אצלם, בגללם, באשמתם. אני חושבת שהמאבק בהדרת נשים בישראל חייב מסגור מחדש, ולו מסיבות טקטיות. לפני שלא נצטרך פרפרזה לכותרת, והיא תוכל להיות ארבע מחיצות ולוויה אחת. לוויה של המרחב הפלורליסטי בישראל, לוויה בהפרדה כמובן.
למרכז רקמן, אני מאוד שמחה על הרב שיח הזה, על העמדות המגוונות שלו. ואני חושבת ששתי המשתתפות ויושבת הראש כאן הן הרבה יותר חשובות ממני בדיון הזה, כי הן מייצגות פמיניזם דתי ופמיניזם חרדי, שהעמדות שלו הן אמיצות ומורכבות, מנסות להחזיק גם את המחויבות להלכה ולקהילות הדתיות הגוונהן, מנסחות חזון בצורה אמיצה, ובמובן הזה אסתי, אני מסכימה איתך שאין איוולת גדולה יותר מלהגיד אין דבר כזה, לא יכולה להיות מישהי שהיא גם פמיניסטית וגם דתייה או גם חרדית, אם תרצו יותר עמוק אני אחיב את זה בהמשך. אחד הדברים שהכי חשובים לי בצד האקטיביסטי וגם שמזין את הצד האקדמי בסיפור הוא הדיאלוג. רגעים שאני נוצרת זה לשבת עם אסתי רידר כמה שבוע שבועיים אחרי השריטות של הפולה על חוף הים, לשתות קפה ולדבר, לדבר, למצוא מה, במה אנחנו מסכימות ובמה לא, ומתוך הערכה הדדית של הפרספקטיבה של כל אחת. אני לא חושבת שצריך לפרט שבפרספקטיבה שלי, ואני חושבת שאנחנו שותפות בשולחן הזה, אנחנו נמצאות במקום מדאיג, במסע שרותי הזכירה בארץ, הבחנתי שהולכת ומתגבשת לזכות חדשה, שזוכה לשיתוף פעולה מהמוסד וגם קונה להחיזה בדמיון הציבורי, שזה הזכות שלא לראות ולשמוע אנשים, ודוגמאות רבות, דוגמה אחת שלא הזכרתי שם, ואני אזכיר כאן, לפני איזה חודשיים יצא המסמך של רבנים במילואים, שמנחה חיילים כיצד לקיים שירות צנוע, והוא אומר, אסור להסתכל על זרת של חיילת, אסור להסתכל על פנים של חיילת, אסור לקבל הדרכה מחיילת, לא באופן עקרוני, אלא כצהל מורה למדריכים שלו בקורסי הדרכה טובה, ללכת בחדר ולהשתמש בידיים וכל מיני דברים כאלה, אז זה כבר מעבר לאופק. אני לא חושבת שאנחנו צריכות לדבר היום על טיעון המדרון החלקלק כטיעון חלש. אנחנו לא בטיעון המדרון החלקלק, אנחנו מחליקות במדרון, ואנחנו אכן, כפי שרוני ציינה, ציינה את זה ככה טנטטיבי, אני חושבת שיש לנו מספיק דוגמאות לכך שאנחנו כבר נכשלים מלעשות את ההבחנות בין עובר ללא עובר, לתוך את הקווים האדומים. הדוגמה שקרובה אליה במיוחד היא מהאקדמיה, בין המחויבויות של מל"ג ב-2012 כשהיא פתחה את התוכניות לבין מה שמתרחש היום, אין קשר, החל מזה שזה ישמור רק לחרדים בלבד, והיום זה גם לדתיים לאומיים, המשך בזה שזה היה רק לתואר ראשון, כמובן לא בתארים מתקדמים או בשוק העבודה, בשני המקומות האלה יש התרחבות, המשך בזה שההפרדה תהיה מותרת רק בכיתות הלימוד, והיום המל"ג מתנערת מהמחויבות הזאת, ועוד דוגמאות. אסתי דיברה על המחיצה הרביעית, וחשוב לי להגיד למה אני חושבת שאני מסכימה שזאת אכן מחיצה, הסוגים הישנים והטובים למרכאות של אפליה, החפצה, סטריאוטיפים, פגיעות בנשים שהמחשבה הפמיניסטית מתמודדת איתם לפחות 150 שנה. ואני אעשה פה שאין על המשגה ממאמר משפטי קלאסי שהיא עוזרת. חמק לי השם של הכותבת, תכף אחזור להם, מישהו זוכר אז זה שיגיד לי, שהיא אומרת, יש, אפשר לדבר על אפליה דור ראשון ועל אפליה מדור שני. אפליה מדור ראשון זאת אפליה מוצהרת. אנחנו עושים הבחנות בין קבוצות, הדוגמה באמת זכות הבחירה לנשים, אוקיי? קטגורית, או שחורים לא ייכנסו למסעדה, אוקיי? ברוב התחומים אנחנו לא שם. האתגר שלנו נגיד, תלוי איפה, כן, נניח סתם ככה ב-50 שנה האחרונות, זה אתגר שבמובנים רבים הוא מורכב יותר, כי ברוב התחומים, אם נשים עכשיו את דיני משפחה בצד במשפט הישראלי, אין, וגם קצת את השירות הצבאי, אין הבחנות מפורשות שנותנות זכויות שונות לגברים ולנשים ולקבוצות אחרות, מזרחים ואשכנזים וכו'. ואז כשאנחנו נתקלים במצב שאין נשים בפלייליסט של גלגלץ ושאין נשים במסע ומתן קואליציוני, הדרכים שנדרשות כדי להתמודד עם זה הן הרבה יותר מתוחכמות. אנחנו צריכים להתחיל לדבר על הטיות קוגניטיביות לא מודעות, ועל למה כשמגיעים שנינו מועדים לעבודה גבר ואישה, אז הוא נחשב זה שיהיה סטוק ברוקר יותר טוב, ולמה צריך לתת לה שכר פחות טוב. האתגר הוא אתגר אחר מטבעו. והסיבה שבגללה בכל, לא נכון, בכל זאת חשוב לי לעשות המשגה נפרדת שקשורה לשלוש המחיצות הקודמות שאסתי דיברה עליהן, אולי לשתיים מתוך השלוש, השתיים האמצעיות, היא שאני חושבת שבמובנים רבים יש פה חזרה לאפליה מדור ראשון. זאת אמירה מוצהרת, נשים חלים עליהם כללים אחרים. והניימינג הזה לא בא מהשמיים, הוא בא כי עשינו עבודה על הניימינג הזה, וזה היה דבר מודע. אני לא מקבלת בכל הכבוד את האמירה שמתעסקים רק בהדרה. אני חושבת שזה רחוק מהמציאות. יש, וטוב שיש, הרבה ארגונים, חברות כנסת וכולי, גם אני לא רק מתעסקת בהדרה, שעוסקים בשכר שווה ובהטרדות מיניות ובנשים בפלייליסט ובפרסומות פוגעניות, וטוב שכך. אבל כיוון שמדובר בתופעה חדשה ומתגברת, חייבים לתת לה את השם. הניימינג הוא מאוד חשוב, והדיון בה כתופעה נפרדת. האנטי דתיות שצמודה לה מצערת אותי מאוד. אני שותפה לתחושת מצוקה על זה שיש ערבוב ובלבול. אין דבר שציעות יותר מאשר לראות את התגובות בארץ למסע שלי, שחלקן, לא כולן, אבל חלקן פשוט היו אנטישמיות נגד חרדים. ואני משוכנעת, והפאנל הזה מדגים את זה, שהמאבק הוא לא בין חילונים לדתיים, המאבק הוא בין מי שמחויב לזכויות יסוד, זכויות אדם של כל אחד, תהיה מקומו על ציר הדתיות אשר יהיה, לבין מי שלא, ושרואה בנשים אזרחיות סוג ב'. אני לא יכולה לחיות עם טיעון של בוא נחכה שהנרטיב יהיה בשל, בוא נעשה נסיגות טקטיות ולא נפסיד ככה במאבק האסטרטגי הגדול יותר. והסיבה המרכזית לכך היא שהדברים שלא עושים ניוז, לא הילדה בכפר סבא, ילדות בכפר סבא ששמו אותה בספסל האחורי, לא האישה שלא עלתה לאוטובוס בגלל שהיא לא לבושה כמו שצריך, לא החיילות שיפנו להם את הגב, החיילת שמדריכה, מדגימה אימון גופני, אלא המיסוד, התקציבים, הרגולציה, ושוב, המל"ג וההכשרות המקצועיות בהפרדה שהמדינה מקדמת, ומה שמתרחש בצבא, בדברים האלה אנחנו פשוט לא יכולות להמתין. אי אפשר לקוות שדברים כאלה שמתקבעים יתהפכו מהר. והנקודה האחרונה שלי תהיה באמת העניין של הבחירה שאסתי התייחסה אליו, הדינמיקה בכל קהילה, גם בקהילות הליברליות, אבל הרבה יותר בקבוצות דתיות, היא שמי שמגדיר נורמת צניעות והפרדה קיצונית, באוטובוסים, באירועים, בלימודים באקדמיה, השאר יש להם לחץ מאוד מאוד גדול להתיישר אליו, להתיישר כלפיו. וכמו שאמר אבישי בן חיים סביב האירוע של הרב פירר, שאפשר גם לדבר עליו בהמשך אני מקווה, לו האירוע הזה היה מתקיים ולא שירת נשים, גם רבנים ראשיים בטקסים ממלכתיים שעד היום ישבו ושמרו נשים בטקס הממלכתי, לא יכולים לעשות את זה יותר, בגלל שזה מה שהתקבע בתור הסטנדרט ההלכתי הקובע. אז עם כל האמפתיה לרעיון הזה של רגע נחכה, וכמובן מתוך התחייה הנחרצת של השמות שלפעמים לפעמים בגלל המאבק, אז יש הצד השני מושך את הדרישות שלו בצורה יותר קיצונית. אני מצטערת, אני חושבת שזה פשוט לא, אי אפשר לקבל את זה, וגם אין לנו קבוצת ביקורת שתוכל לתקף את זה ולבדוק מה היה קורה אילו. תודה.
טוב, תודה רבה. אני חושבת שזה ניכר שלכל אחת מהדוברות יש באמת הרבה מאוד מה להגיד. אז בואו ננסה עכשיו באמת להתכנס יותר ולתת תשובות ככה יותר מצומצמות, יותר מרוכזות. אני אנסה להציג את השאלות, אתן כמובן מוזמנות לעשות ככה התייחסויות הדדיות ביניכן. ואני אתחיל עם רונית, תקני אותי אם אני טועה, אבל אני שמעתי בדברייך איזושהי סוג של, אני לא אגיד האשמה, אבל הטלת אחריות. על כך שכנראה מי שאת רואה כמנהלות המאבק, חלק מלפחות ממנהלות המאבק, בעצם במידה מסוימת, בגלל הדרך שבה נוהל המאבק או מנוהל המאבק, לא מצליחים להגיע להישגים, ובעצם המצב נשאר או כפי שהיה, ואולי אפילו יותר גרוע, יש התדרדרות, אז אני הייתי רוצה שתרחיבי קצת בכך, ותגידי אז מה כן נכון לעשות, מה היה נכון לעשות רטרואקטיבי, מה נכון לעשות עכשיו. לאסתי, אני חושבת שבעצם הדברים שיופי השיבה לך, הם ככה, הם הזמנה, הם הרמה להנחתה. הרי זה נורא יפה לדבר על כך שבאמת האפליה עדיין נמצאת בכל מקום, ואנחנו מכירות היטב את המדדים לא רק בישראל אלא בכל העולם. אבל אנחנו מדברות פה עכשיו באמת על איום מאוד מאוד חריף, מוצא, פורמלי, שלא ידענו כדוגמתו כמעט 70 שנה, והאיום הזה רק הולך ומתעצם, ובאמת נסיג אותנו אחורה לאותן אפליות פורמליות שחשבנו שכבר השתחררנו מהן מזמן. אז האם יש לנו את הלוקסוס הזה להגיד, אז בואו קודם נטפל בכל הרעות החולות של של הדברים האחרים, ואחר כך ניתן את דעתנו לאותם מקומות שבהם באמת הדת אחראית. אני חושבת שזאת באמת שאלה חשובה. ויופי, אני, את בדברים שלך כבר כן התייחסת, בעיקר מה שחשוב לי פה זה לשמוע את, אני חושבת אולי הוויכוח ככה, או הדיאלוג בינך לבין רונית, השאלה של הטלת האחריות. זאת אומרת, מהדברים של רונית באמת משתמע שיש פה בעיה קשה בניהול של המאבק, אז אני אשמח לשמוע עוד התייחסויות לך. ובואו ננסה להיות עכשיו יותר קצרות, כדי ש... ואני גם, אני חושבת שזה בסדר גם שאפילו לא תתפרצנה, כי אנחנו לא מתפרצות לדברים, אבל אפשר כבר לעשות את זה עכשיו יותר פתוח ויותר חופשי, ואני עכשיו יושבת כאן.
טוב, תודה על השאלה רותי. קודם כל אני רוצה להגיד ככה, אני בשום צורה וחס וחלילה לא מאשימה. אני שותפה למאבק, זה אחיותיי למאבק, ולכולן יש כוונות מאוד מאוד טובות. אז אין כאן שום האשמה. אין לי מונופול על האמת, לא בטוח שהדרך שאני מציעה תוביל לתוצאות טובות יותר. אני רק אומרת, בנקודת הזמן הזו, בוא נעצור רגע ונסתכל על המצב. מה השגנו, מה לא השגנו, מה קרה, מה לא קרה. כנראה שגם לפי דברייך וגם לפי דברייך, המצב רק הולך ומחמיר. אז השאלה היא, האם צריך עכשיו לנקוט קו יותר קיצוני, יותר תקיף, או שלהפך, צריך לנסות לחשב בסלול מחדש, ולחשוב אולי על איך, גם לחשוב על מה, לעשות את ההבחנות הניואנסיות האלה שהצעתי קודם, שבעצם אני לא שמעתי באף פאנל, או לא ראיתי אף וורקשופ כזה, כן? שמנסה לעשות עבודה אנליטית, הפילוסופית של מהי הפרדה, מהי הדרה, ואיפה זה פוגע בשוויון ואיפה לא. עכשיו רוצה להגיד מילה על בשלות הנרטיב. זה נכון שיש מקרים אקוטיים שאין לנו בהם, אנחנו לא יכולים לחכות להפשלת הנרטיב, אני כתבתי על זה מאמר כבר לפני 6 שנים, אני חושבת ביחד עם חברתי טניה ציון ואלדוקס, אבל יש מקרים שאם אנחנו לא נחכה בסבלנות עד שהנרטיב יפשיל, כפי שאמרתי קודם, הבקלש יהיה כזה שימנע שינוי לשנים רבות. אני, את נתת במאמר שלך בארץ השבת דוגמה, את הדוגמה של לאה שקדיאל. באותו מאמר שכתבנו, ניתחנו, מה שאמר השופט אלון במקרה שקדיאל בשנת 88, ומה שהוא אמר 5 שנים אחר כך או משהו כזה בפרשת נשות הכותל. במקרה של שקדיאל הוא הלך לגמרי עם העתירה, ואנחנו ביקשנו לטעון שזה בגלל שהנרטיב בחברה דתית לאומית לפחות היה בשל להכיל את הדבר הזה שומו שמיים, שאישה תשב כחברה במועצה דתית. אבל אישה עטופה בתלית ומניחה תפילין או קוראת בתורה עבוד בכותל, זה משהו שהנרטיב הדתי לא היה יכול להכיל בשום צורה באותה תקופה, ולכן השופט אלון חתר לפשרה באותה עתירה, וזה סגה שמתגלגלת כידוע לכם כבר למעלה מ-25 שנה. דרך אגב, אני חושבת שהיום הנרטיב היום טיפה יותר בשל, אבל אני גם עדיין לא בטוחה בעניין הזה. במובן הזה אין מה לעשות. החברה הדתית והחרדית עוברת שינויים אדירים מבפנים. אני מקודם דיברתי על, הזכרתי רק את המקרה של הפולה. אני בתור ילדה בבני ברק גדלתי, כל שנות ילדותי ונערותי עברו עליה בבני ברק, שהייתה אז עיר שהיו בה גם הרבה דתיים לאומיים. ואני לא זוכרת מקרה אחד, תקני אותי אם אני טועה, שנשים חרדיות היו הולכות בכלל למופעי מוזיקה. לא היה דבר כזה, הן היו מודרות מהמופעים האלה. עברו 40 שנה והמציאות הזאת השתנתה, אוקיי? ורוצים לקיים עכשיו מופע שנשים גם הולכות לשם עם המשפחות שלהם ועם הבעלים שלהם. למה? למנוע את זה. האם, בוא נגיד ככה, אני יכולה להבין את הרציונלים למה למנוע את זה, אבל האם זה עכשיו הדבר החשוב יותר? אי אפשר לעשות הבחנות בין דברים חשובים יותר ודברים חשובים פחות, ואני אומרת, זה הזיק למאבק, כאילו יצויר בקונסטלציה פוליטית, שהיא לא מופרכת בעיניי בכלל. בעוד אחרי מרץ, שתקום ממשלה, בוא נאמר, צרה מסוג מסוים, שתהיה, זה יהיו גם עכשיו בחקיקה שאפשר לעשות את זה. אז יצאנו בכלל שכרנו בהפסדנו, לכן אני אומרת, הנסיגות הטקטיות האלה הן ממש צו השעה.
גם אני חושבת שחייבים לנסות לחשב מסלול מחדש, בגלל שזה לא עובד, בגלל המקרים רק נהיים יותר ויותר קיצוניים. אבל אני גם חושבת שיש לי סוג של פתרון שאף אחד לא רוצה לשמוע אותו, מרבה הצער, שהבעיה מתחילה מהראש. נגיד שיש סרטן, אוקיי, ויש איזשהו גידול, ויש כל מיני גרורות. אז אנחנו מנסים לשים פלסטר על כל מיני נגעים וגרורות שקיימים, כמו כל מיני מופעי הדרה. אבל למעלה, הבעיה המרכזית שהיא העובדה שיש מפלגות מדירות נשים, העובדה שאנחנו מאפשרים, שם קובעים את ההחלטות, ושם יושבים רק גברים חרדים, ושם עושים את החקיקה. אז בואו נעצור הכל. נקדם את הצעת החוק של מרב מיכאלי מהבוידם, של 50, שחייבים 40% של נשים בכל מפלגה, כי אם לא, אין כזה דבר. ונראה מה יקרה. כאילו אנחנו גם, אין לנו קבוצת ביקורת, אין זה, לא יודעים, אבל אני אומרת שבפינדלנד לא שמים שום דבר במים, כן? זה לא ששמו שם משהו במים ופתאום קמו בוקר אחד ויש שם מפלגות שהן רק נשים ורק זה. היה בדיוק את הדבר הזה, החליטו שצריך 40% נשים, 50% נשים, וככה לאט לאט נהיו 50% נשים. בואו ננסה את זה, בואו נקבע שזה הדבר הכי חשוב, שהדבר הכי חשוב שיהיו, סליחה?
לא, במפלגות, לא רק בפינלנד.
יש מדינות בעולם שיש בהם נהלים מאוד מאוד ברורים, או שהם אוסרים לחלוטין על התמודדות של מפלגות שאין בהם ייצוג הולם לשני המינים, או שאת תקציב מימון המפלגות הם מתנים בכך שיהיו באמת ייצוג הולם לשני המינים, וזה גם שאלה של איזה שיטה, אם זה גבר אישה, או בסך הכל, זה כל מיני וריאנטים.
ואף לא אישה גבר אישה גבר, זה גבר אישה גבר אישה, בפינלנד גם תקנו את זה, וזה, בפינלנד המצב הוא כל כך חמור היום, שמחפשים בנרות גברים בשירות חוץ, כי זה נהיה מקצוע נשי, כאילו זה נהיה כבר מקצוע ורוד, זה כמו קלינאיות תקשורת, אף אחד כבר לא רוצה ללכת לפוליטיקה בפינלנד, כי זה נהיה מקצוע של נשים, זה כבר בעיה האחרת שיש בפינלנד, אנחנו לא שם, אבל אני אומרת, בואו ננסה את זה, בואו לא נתעסק בכל התוצאות הנלוות של, כי כמו שאמרתי, אני לא חושבת שזה הדת, אני חושבת שזה הערבוב של הפוליטיקה עם הדת, שיוצרת את החקיקה הזאת, שיוצרת את מופעי הצניעות האלה, שיוצרת את, את ההדרות האלה. אז בואו ננסה את זה, נשים את הדברים האחרים בצד, ננסה להגדיר שזאת הבעיה הכי חשובה, הבעיה שאנחנו קצת אחרי איראן בקטע הזה, כי יש פה מפלגות שהן מדירות נשים, ושוב, זה לא שם איזושהי קבוצה קטנה ולא חשובה או משהו, המפלגות האלה הן חלק משולחן הממשלה, ואם תקום ממשלה צרה, כמו שאת אומרת, יש מצב שזה יהיה בחקיקה, לא, שזה יהיה לעד ולנצח נצחים ככה, ולאף אחד לא, אף אחד לא אכפת, כאילו באמת, אני שש שנים במאבק הזה, לאף אחד לא אכפת, כאילו חברות כנסת מהליכוד לא רוצות לדבר על זה, חברת הכנסת שולי מועלם, היא צריכה לבוא להתנצל בפניה, להתנצל בפניה של אסתי, להעלות את זה באיזה כנס, והרגישה לא נעים, והרגישה מותקפת, והרגישה... כאילו, באמת לא רוצים לדבר על זה, לא רוצים לנסות לפתור את זה, ותראו משהו, ב-2015, אגודת ישראל התנדנדה בין 6 ל-7, בבחירות האלה היו חסרים לפינדרוס 8 קולות, בשביל להיות 8, נגיד שהוא יקבל את ה-8 קולות האלה ככה, בעוד 4 שנים יהיו 9, יהיו 10, יהיה בעוד זמן לא רב, 20 חברי כנסת חרדים, מפלגות מדירות נשים, איזה חוקים אתם חושבים שהם יחוקקו, איזה חוקים אתם חושבים שהם... אז בואו נמשיך להתעלם מזה, נמשיך להילחם בהדרת נשים באפולה, ושיהיה לנו בהצלחה.
רותי, אני יכולה להגיב לזה שנייה לפני יופי, את מרשה לי? כן, תודה. אני לא חושבת שהסרטן הוא מפלגות מדירות נשים. הסרטן במקרה הזה, ואני פונה עכשיו לתוך העולם הדתי פנימה, וזו מילה חזקה מאוד סרטן, הסרטן הוא ההנמקה של הלכות צניעות, כן? עכשיו, לכן הנרטיב הפנימי, המאבק בתוך העולם הדתי, הוא יותר חשוב, אני לא אומרת עכשיו שצריך לסגת מהמאבק הפוליטי לטובת המאבק הפנימי, אבל עד שלא נשכנע שיש אופציות הלכתיות פרשניות אחרות, זה לא יעזור שום דבר, ההנמקה בסופו של דבר תגיע למקום הזה, ולכן אני גם לא מקבלת את ההבחנה שלך בכך שיש מחיצות הלכתיות ויש מחיצות תרבותיות, בסופו של דבר ההלכתי והתרבותי מעורבב מלכתחילה, ועד שהנרטיב הפנימי, כלומר עד שהכוחות המתונים יותר, הפמיניסטים, בתוך העולם הדתי והחרדי, לא יעשו את עבודת החריש העמוקה שלהם, וזה יכול לקחת הרבה זמן, לתחח את האדמה הזאת, כן, ההלכתית, ולשכנע שיש אלטרנטיבות פרשניות אחרות. זה לא יעזור. זה לטווח הארוך, זה לא יעזור.
אני רוצה כאילו, בטווח קצת יותר, אני מסכימה איתך ב-100%, אבל... הייתי רוצה כאילו, נגיד שאני עם הליכון לראות את זה, ולא שהנכדות שלי יראו את זה. כאילו, הייתי רוצה כאילו, בגבולות החיים שיש לי על פני כדור הארץ, לנסות...
זה לא סותר, המאבקים האלה לא סותר.
לא, לא, מסכימה, מסכימה לגמרי, כאילו, אבל מה שאני אומרת, שהנציגי הדת עלי האדמות יושבים בכנסת ורק מתרבים, כאילו, אלה שלוקחים את הפרשנות שאת מדברת עליה.
כמו שבהונגריה, כמו שבהונגריה, בואו לא נשכח באמת, אנחנו כביכול, אנחנו צריכות גם לזכור כל הזמן שאנחנו לא רק בישראל, אנחנו בעולם כולו, והנסיגות הקשות האלה, להבקלש נגד הפמיניזם, המלחמה על המגדר, על התוכניות ללימודי מגדר, והתעצמות כוחם של כוחות דתיים, ואני אומרת את זה בכאב עמוק, כי אני באה מהעולם הדתי, אבל אסור לנו לעצום את העיניים כנגד התעצמות כוחות דתיים שמרניים. ומה שאנחנו חוות מזה, זה חלק מתנועה גלובלית.
טוב, אני אתחיל בפרסומת חסרת בושה. אפרופו שיטת הריצ'ראץ' או הייצוג של נשים, במכללת ספיר אנחנו עושים פודקאסט משפטי שהסטודנטים מייצרים וקוראים לו עוברים על החוק, אז תחפשו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ואחד הפרקים במוקדש לחקיקה שמקדמת ייצוג של נשים ברשויות מקומיות, דרך תקציבי מפלגות שיש מקום ריאלי לנשים. רונית אמרה, אני לא שומעת איפה מדברים על מתי זה הפרדה, מתי זה הדרה, מה הקווים האדומים, אני לא לוקחת את השמה הזאת, אני דוחה אותה, זה משהו שאני עושה כל הזמן, אני אגיד בקיצור הוורסיה מהפרדה היא כאשר ההפרדה הזאת היא לא רלוונטית. כשהפרדה היא לא רלוונטית, היא מזכירה לאדם את ההשתייכות הקבוצתית שלו. כשאנחנו במחשבה של המהפכות הגדולות, כן, הצרפתית, האמריקאית, מחשבת דקארט, מיל, יום וכל מה שמתלווה לכך, הבנו, עשינו דרך ואמרנו, גוף הוא לא גורל, צבע עור, מין, נטייה מינית, מוגבלות, לא צריכים להכתיב את אופק חייו של אדם. ומה שאנחנו עושים בשיטת המשפט הישראלית, כמו בשיטות משפט אחרות, זה אנחנו אוסרים על הסימון הזה כשהוא לא רלוונטי, אנחנו אומרים למעסיקים, עד כמה שזה קשה, אל תיקחו בחשבון את המין של המועמדת שלכם לעבודה, תיקחו ניסיון, כישורים, המלצות, השכלה. אנחנו אומרים בחוק איסור אפליה ומוצרים ושירותים, עד כמה שזה קשה, אל תספקו מוצר או שירות תוך סימון לא רלוונטי של הבדל, אל תעשו תורים נפרדים למזרחים ואשכנזים, או לערבים ויהודים, או לנשים ולגברים. כאשר השלט אומר נשים ימינה גברים שמאלה, גם אם ההפרדה היא בתנאים שווים ובסוגריים ב-99% מהמקרים הם לא שווים, זה הטיעון המשני שלי, כן, אני, זה נחמד לשבת כאקדמיים.
זה תרגיל אינטלקטואלי כן, שזה יכול להיות.
כן, אנחנו כל הזמן נניח פותחן, זה הבדיחה לכלכלנים, נניח שהתנאים יהיו שווים, התנאים לא שווים, ברוב המקרים נשים מקבלות את המושבים האחוריים המטאפוריים בכל מיני תחומים, אבל גם אם התנאים היו שווים, אנחנו בעצם מזכירים לאישה, שהיא קודם כל אישה, כתבתי את זה במאמר אחר בארץ, זה לפני שהיא עורכת דין, ולפני שהיא לסבית, ולפני שהיא כל דבר אחר, היא קודם כל אישה, וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו מזכירים לה ולנשים אחות ולגברים האחרים, שהמין שלה הוא רלוונטי, ואז הוא נהיה רלוונטי גם כאשר מדובר בזכות שלה לומר לא במיטה, או בשאלה איזה שכר יהיה לה. לעניין השאלה באמת הרוכשת פה של הטקטיקה. ההישגים שיש לנו היום בתחום הזה, משנות ה-20 והמאבק על זכות הבחירה, ועד רדיו קול ברמה שקרה לאחרונה, תמיד, 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 הטיעון החזק מהצד השני היה, חכו, לא בשלה השעה, אל תתערבו, זה נחשב הידור, הנה, הדוגמה זה נשות הכותל, 25 שנה ולא בשלה השעה, זה תמיד הולך עם כל הפסיקה היפה של בית המשפט העליון, לעוד ועדה ועוד זה, כשמה שקורה שם, זה כל דעלים גבר. למה בכותל אין זכות לנשות הכותל להתפלל כדרכן, שאגב גם רב הכותל בינתיים ביושרתו אומר שאין שום בעיה הלכתית עם הדבר הזה, נכון, בסדר, לא, אבל בעיניי אם את שואלת אותי מבחוץ, גם זה הולך להשתנות, ההלכה הפוך בה והפוך בה עוד מעט, אני כבר שומעת ניצנים לזה בתחומים אחרים, שכבר זה לא הידור מצווה, זה כבר מצווה, זה כבר הלכה, כן, העניינים של הפרדה. זה, מה הנימוק? הנימוק הוא שזה פוגע בצביון המקום וקשה למתפללים לחיות עם זה. אני אגיד בצורה צינית, לו היה מדובר בפלסטינים שעושים בלגן בכותל בתפילות, לא יודעת מה, ראש השנה או ראש חודש, תוך 4 דקות היו כוחות משטרה שאוכפים את זה, אבל אנחנו בסובלנות הליברלית שלנו נורא נורא נזהרים בכבודם, במקום שלא צריך להיזהר בכבודם של אנשים אלימים ונשים אלימות שזרקות חיתולים וכל מיני דברים אחרים על נשות הכותל. לנשים תמיד אמרו חכו, ואסתי מבטאת את זה הכי טוב, מי שאומר חכו זה מי שיכול לחכות, אם הזכות שלך נפגעת והקול שלך והנוכחות שלך לא שם, אז מאוד מאוד קשה לך לחכות. ופה אני רוצה להתחבר למשהו שפחות עלה, אבל הוא נשמע מאוד בדיון הציבורי, והוא לגבי העניין הזה של הפרדה היא אמצעי זמני שיוביל לשילוב, גם על זה כתבתי במאמר בארץ, כל הניסיון שלנו מהשנים האחרונות מראה שמרחבים שבהם מתקבעת הפרדה הופכים להיות קרש הקפיצה במסע ומתן להפרדה בזירה הבאה, ומה שלא כתבתי שם ואני רוצה להדגיש, היום העמדה של המדינה, למשל בהכשרות מקצועיות, נגיד קורס משפיעים, צוערים לשירות המדינה, הם אומרים, יש מספיק חרדים שמוכנים לעבור את הקורס הזה ביחד, כן, עם נשים. אבל לנו חשוב, הכי מחמירים, הכי קיצוניים, חשוב לנו לאסוף אותם לחכנו. בעיניי זאת טבלת, בעיניי מה שצריך לעשות, אם כבר מדברים על הדרגתיות, זה להנגיש ולחבק ולאפשר את כל התנאים למי שמוכן להיות מתון, אגב, 50% מהחרדים, לפי סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מוכנים ללמוד מנשים, ממרצות נשים, כן, זה לא כזה נורא.
זה אולי המקום שבו אתן באמת מתחברות.
אני חושבת שהמאבק היה צריך להיות על זה, קודם כל.
אני לא חושבת, אני חושבת שעצם ההפרדה זה הסיפור המרכזי, וגם ככה העתירה שלנו בבגץ ממשיגה את זה, כל השאר זה טיעונים משניים. ורק נראה שיש עוד איזה משהו חשוב שרציתי להגיד. כן, אני גם לא מקבלת את האמירה שהקו שאני פה בתפקיד המייצגת אותו, הקו שאנחנו מובילות, הוא קו קיצוני. הקו שאנחנו מובילות זה שמירה על הקיים, זה קו הכי שמרני בעולם. מי שאקטיביסט פה זה מי שכל הזמן ממסד עוד מרחבים שבהם יש הפרדה. אנחנו רוצות חברה ליברלית, חברה שבה תנאי ברירת המחדל שהמדינה מספקת, הם של, שכל אחד יכול לתפקד, להיות, לשבת איפשהו חפץ. אולי אני אסיים באמת בדוגמה שקיצצו לי בארץ, התחיל מטקסל של הרבה יותר ארוך, ככה זה בעיתונות, אין לי תלונות, זה יצא טוב, אבל עוד אחד מהדברים שאמרתי שם, זה שבמסגרת המשגות החדשות שאנחנו עוברים, למשל מול העתירה לבגץ שאנחנו מובילים, שאומרת הפרדה במקום שהוא לא רלוונטי כמו אקדמיה היא אפליה, רק בסוגריים, קווים אדומי, דברים שהם לא הדרה, שאני מקבלת אותם וחי איתם בשלום, אני לא מתה עליהם, אבל אני לעולם לא אצא נגד הפרדה בתפילה, כן, בעזרת אנשים, שאוטונומיה דתית, וגם המשפט הישראלי מכיר בכך, ליבת הפרקטיקה הדתית צריכה לעשות לפי העדפתו של כל אחד, וזה התפקיד של באמת בנות הקהילה לעשות מניינים שוויוניים ונשים שעולות לתורה וכו'. אני לא אתערב גם בחופי הרחצה.
רק להיכנס מהכניסה.
כן, מהכניסה, לא מהפכי זבל, בדיוק. גם לא בחופי רחצה נפרדים או בשעות נפרדות בבריכה, אבל מה שרציתי להגיד זה שבמסגרת הפריימינג החדש, אז הצד השני שמיוצג על ידי פורום קהלת, אומר זה לא חריג. ההפרדה, להפך זאת זכות, יש זכות לתרבות, וכל מוסד אקדמי שלא מספק לימודים בהפרדה, הוא פוגע בזכות הבסיסית הזאת. אותו דבר עצמו קרה בשבועות האינטנסיביים סביב הפולה, מיד אחרי הפולה היה דיון אצל היועץ המשפטי לממשלה, לקראת מופעי קיץ נוספים, המופע הבא היה בחיפה לגברים בלבד, גם הוא נפסל על ידי בית המשפט, אבל לפתע מי חריג זה הפך להיות כל עירייה, יכולה לתקצב מופעים בהפרדה לפי שיעור החרדים שמעוניינים בהפרדה בעירייה הזאת, ואני צופה שאנחנו, יהיה לנו פליפ השנה, יהיו עתירות ותביעות נגד העירייה, למה את לא מתקצבת לפי המפתח, תתני לנו, זאת אומרת, אנחנו, זה הפך להיות מחריג לשוויון, ככה התחלנו לפני 8-10 שנים, לעכשיו זכות סובסטנטיבית שלצערי האמירה חכו, בוא נעשה שבשלה שעה.
אולי אם לא היה פולה ולא היה את העמדה של היועמ"ש, אז לא היה את העתירות האלה, לא היה להם על מה להסתמך.
לפני הפולה, לפני הפולה, ויושב פה אור קשתי שחשף את זה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, תקצב אירועים בהפרדה מסוגים שונים ב-15 מיליון שח בשלוש שנים. זה לא הפולה, הפולה הייתה מקרה שהגיע להרכאות, וזה כולל אירועים לילדים, וכולל דברים שהיועץ המשפטי לממשלה סימן כלא לגיטימיים. אז הפולה, אבל זה קורה, זה מתמסד, זה שלא היה על זה זרקור בגלל שזה לא עלה לחדשות, זה לא אומר שזה לא מתמסד ותופס אחידה בתור הנורמלי החדש.
האמת שכולם פה מסכימים, אולי רק אני ואת לא מסכימים, שאת אומרת שזה הרבנים ואני אומרת שזה הפוליטיקאים, אולי כי ככה יותר קל לי להיות דתייה. אני אומרת אולי ככה יותר קל לי להיות חרדית ודתייה, כאילו שאני חושבת שהרבנים שלי הם מעל כל זה, והפוליטיקאים הם אלה שבעצם קובעים ומנהלים ומחליטים, כאילו. וגם מה שאת אומרת, שהכל בסוף זה החלטות פוליטיות, זה מה שאני אומרת, שצריך באמת לנסות לפתור את הבעיה הזאת, שהיא ההתעצמות של הכוחות הפוליטיים החרדים מדירי הנשים. שם יש הדרת נשים, וזה לא נמצא על ראש סדר היום של כל ארגוני הנשים בזה. יש לנו תומכות, חלק יושבות פה בתוך החדר, חברות שותפות הכל, אבל הן מעטות מאוד, ממש 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 מעטות, ואין שום משהו מוסדי שחושב ש... לאף, אני גם אגיד לכם למה, בגלל שאם תקום ממשלת שמאל, גם כן אנחנו נרצה שהחרדים ישבו איתנו בקואליציה, נכון? אז אנחנו לא מתעסקים בהם, והם גדלים, והם נהיים יותר מדירי נשים, ויותר רבים, והכל הכל התפשט כאילו, לא עושים סרטן, פטריה כאילו, מה זה משנה?
אבל אסתי, את חושבת שאם בינתיים, אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך, ויופנו הרבה מאוד משאבים ומאבקים כדי לנסות ולקדם את חזון אחרית הימים הזה של איסור מפלגות מדירות נשים וכן הלאה, אבל בינתיים ימשיכו בכל זאת גם המאבקים שיופי ואחרות מובילות על כל אותם מופעים שהולכים ומתגברים ומתעצמים. את רואה בזה בעיה? את חושבת שזה גורם נזק? את חושבת שזה יזיק לאותו מאבק הגדול שאת כן רוצה להוביל שאליו
אני חושבת שהמאבק הגדול הזה הוא לא מאבק שלי, אוקיי? זה מאבק שמדינת ישראל נמצאת בדילי שלו 100 שנה, אוקיי? זה לא בעיה שלי שאין נשים במפלגות חרדיות. זה לא בעיה שלי, וזה לא בעיה של החברות שלי, וזה לא בעיה של בני ברק. זה בעיה של מדינת ישראל. וההשלכות הן על מדינת ישראל, פחות על בני ברק אגב. אז שם צריכה להיות את זה. מה עושים בדרך, באמצע? אני האחרונה שאגיד שנשים עושות נזק. כולם באמת יש להם מחשבות טובות ורצון טוב. ויופי אפילו לא ארגון, כי יש לי אולי טענות לארגונים אחרים שכאילו ככה הם מגייסו, יותר קל להם, תקשיבי, עבדתי בזה, יותר קל לגייס מחשבים, כשאת באה ואומרת, אני עוזרת לפתוח עכשיו קו חם לחרדיות, למרות שארגון שלך הוא בכלל לא מתעסק בזה, כי זה עכשיו, זה שאת אומרת, הדרת נשים, קל ככה לגייס משאבים, יופי, לא ארגון, יופי, את הזמן שלה ואת הכסף שלה ואת את ההתקדמות האקדמיה של המשאב בשביל להילחם בזה. גם אני אגב, כאילו, כרגע לא מייצגת שום ארגון. זה היופי בזה, בעשייה הזאת. אז אני יכולה באמת לבוא בטענה לא לנשים אקדמיות, אלא אולי לארגונים שהם שמים את זה על ראש סדר היום, כי ככה קל לגייס משאבים, ואני יודעת שיותר קל לגייס משאבים לזה, זה יותר סקסי, אנשים יותר תורמים לזה, מאשר לדברים האבשים הישנים האלה, ש-150 שנה לא מצליחים לתקן, של נשים לא בפלייליסט, ונשים לא על, על, על העמוד הראשי של הארץ, וכו' וכו' וכו'. אז כן, יש עם זה בעיה, ויש עם זה בעיה שמתעלמים מהעובדה שהכל בסוף מתחיל ונגמר בפוליטיקה, וכמו שאמרה פרופסור הקר, בסוף בכנסת, בפוליטיקה החליטו שסוגרים את התוכניות ללימודי מגדר ותוכניות אחרות, ואז
אני רוצה להגיד משהו.
רק לנקודה הזאת, רגע, שנייה רונית. ממש חצי דקה לנקודה הזאת, ואז רונית.
אז רק ל... אני אקח אחריות על זה שבאתי לשדולה לפני שנים, אני כבר לא שם, ואמרתי בואו נשקיע לצד מאבק במקום עבודה הוגן מגדרית, גם בהדרת נשים. נכון שקל לגייס משאבים לקו חם לנשים חרדיות, אבל אסתי לא קל לגייס משאבים למאבק בהדרת נשים, זה מחוץ לקונצנזוס, יש לנו הרבה מאוד קולגות, אחד מהם מופיע על השער של הארץ, שיושבים בארגוני זכויות אדם, ומובילים קו רב תרבותי, זה משהו מאוד מאוד פוליטי, בואו ננסה איזה רומנטיזציה, כי זה מאוד 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 מסובך, והמחירים גם האישיים, שגם את וגם אני משלמות, מבטאים את זה, ואני גם אגיד עוד משהו, לעניין המפלגות, דווקא פה, אני מזכירה לך את המחיצה הרביעית, אני שותפה לתחושה שלך שפוליטיקה זה אבן הראשה, אבל אני חושבת ש... פה המאבק ביותר ייצוג נשים בפוליטיקה, בכלל שאנחנו לא מצליחות לחצות את צף הרבע נשים בכנסת, מאז שמדינת ישראל קמה, הוא חשוב, הוא חשוב לא פחות, כן? הוא חלק מהסיפור.
אני אומרת, ננסה את זה, רואים שזה יצליח, ויהיו 50 נשים, נראה מה יקרה.
אז כמה הערות ברשותכן.
יותר בכל.
כן, יופי אמרה שהפרדה היא פסולה כשההפרדה היא לא רלוונטית. פה בדיוק עבור הכלב. מי קובע מה זה רלוונטי ומה זה לא רלוונטי? יש פה מחלוקת תרבותית עמוקה מאוד, אפרופו אותו סוציולוג שכתב כמה דפים לפנייך בעיתון הארץ.
בחרנו שנעביר את הדיון היום בלי להתייחס לזה.
נכון, אבל לא, אבל זה קשור באופן עמוק, כאילו אי אפשר להתעלם מזה. מפני שאני חושבת שליברלים צריכים לקבל שיש אנשים שערכים ליברליים, אני לא רוצה להגיד לא מעניינים אותה בכלל, אבל שיש להם סדרי עדיפויות בהקשרים האלה של ערכים ליברליים, ולכן הרגישות הרב תרבותית אי אפשר להתעלם ממנה, אני חושבת שהיא תועיל למאבק, היא לא תזיק למאבק, זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד לאורך כל הדרך פה. אני רוצה להגיד עוד מילה על נשות הכותל. אני מזדהה לחלוטין עם המאבק שלהם, אני חושבת שזה זה קשור בהרבה מאוד, בהרבה מאוד דברים נוספים, לא רק בהקשר של חופש פולחן והדרת נשים, אלא בהקשר של המונופול של האורתודוקסיה במדינת ישראל, על חשבון תנועות יותר ליברליות ביהדות. אני רק, מה שאמרתי קודם לגבי הפסיקה של השופט אלון, הייתה אמירה תיאורית יותר מאשר נורמטיבית, אבל יש בה גם אלמנט נורמטיבי. זאת אומרת, אני חושבת, ושוב, כמו שאמרתי לכם קודם, אין לי מונופול על האמת, אבל אם הם היו מקבלות את מבוקשן מיד ב-1994, אני חושבת שהחברה הדתית פנימה הייתה מפסידה. המאבק שלהם גרם לתיחוח אדמת הנרטיב בתוך העולם הדתי. זה לא מקרי בכלל שב-2002 קמה כבר קהילה ראשונה, ואחריה עוד קהילות רבות שמתפללות ביתר שוויון מגדרי, שנשים היום בתוך העולם האורתודוקסי, אמנם זה עדיין מעט ולאט, מתעטפות בתלית. כן, היו לפני זה קבוצות תפילה לנשים, אבל הפריצה הגדולה, אני חושבת שיש לנשות הכותל זכות גדולה בעניין הזה. ולכן זה שהסגה הזאת עדיין נמשכת, היא דווקא מועילה. היא לא כל כך מזיקה, אבל זה רק הנקודה למחשבה, אני אומרת.
אוקיי, טוב. עניין הרלוונטיות, ואז בכל זאת נפתח קצת, אז ממש חצי דקה כדי שנספיק
לשמור. על הרלוונטיות יש גם ביקורת פנים פמיניסטית, מקינון עם מנסחותיה הבולטות, זה אכן, אני משפטנית, כמו כל מושג כמעט משפטי, הוא עובד רק תוך כדי שמפרשים אותו, הוא לא סגור, והוא נבחן הקשרית. אז סתם כדוגמה אחרת, באפליה בעבודה, פסק דין מפורסם של בית המשפט העליון הישראלי, דיילים מעל גיל 55 לא יכולים להיות דיילי אוויר, פסק דין רקנק, כי הם לא ייצוגיים וצעירים כמו שצריכים. אומר בית המשפט העליון, זה לא רלוונטי לתפקיד. אם התכלית שלנו היא שוויון הזדמנויות בעבודה, אז עם כל הכבוד לזה שחברה רוצה להתחרות עם הדיילים שמייצגים אותה, זה לא יהיה שם. אז נכון, אפשר תמיד על כל דבר לטעון שהקישור הזה שאישה תהיה חטובה זה רלוונטי לתפקיד. זה לא רלוונטי אם אנחנו מקדמים שוויון. אז בהקשר של אנחנו מבינים הפרדה וסימון הוא בעל אפקטים שמסמנים שוני, והוא שוני, היררכי, סטריאוטיפי, מעמיק, סטריאוטיפים איפה שלא צריך, אז כן, אנחנו נצטרך ממקרה למקרה להגיד, זה רלוונטי וזה לא, איך אמרה פרופסור דפנה יואל פעם באיזה רעיון, לא לומדים באקדמיה מהגיניטליה, כן? לומדים מהראש. אז שם השוני הגופני הוא פשוט לא העניין, עם כל הקושי התרבותי, אנחנו צריכים להבין את זה ולהסכין עם זה.
טוב, אני אצור כאן את הדיון בינינו, אני לא בטוחה שאנחנו נספיק לשמוע את כולם, נלך לפי הסדר התכונה הזה, 1, 2, 3, 4, ואם יהיה זמן, נצטער, כן. אם אפשר גם להציג את כן.
שלום,
איתך
פתאום. אני מנכ"לית המצפה במטריה קדנטונה, ומאוד מאוד התחברתי לוויכוח של הרלוונטי, לא רלוונטי, אני גם מתעסקת הרבה בדיני אפליה, והשאלה שלי ליופי, ורוני תוכלי לענות על זה גם, זה יהיה טוב, ליופי, למה, מה רלוונטי, את מסבירה את העניין הזה של חופים, חופי רחצה נפרדים, שאת אומרת שזה יכול להיות חריג לגיטימי, השאלה שלי, מה הצידוק לזה? וכנ"ל לגבי הפרדה בבתי כנסת, בכלל בתי דת, לאו דווקא ביהדות, מה הצידוק כאן? כי אני דווקא בהקשרים האלה לא כל כך רואה צידוק חזק. זאת אומרת, לא במובן של המטרה של שמה אנחנו עושים את זה, לא במובן של הצורך, זאת אומרת, כולה ללכת לים, זה לא יהיה נפרד, זה לא תלכו לים, זה לא. אותו דבר לגבי המופע באפולה, אז אוקיי, זה שלמה ארצי של, או אדם, לא משנה איך קוראים, עומר אדם של ה...
עומר אדם.
אני לא רואה את זה, אני לא רואה את זה.
מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת? רונית, מיטל, אוקיי, תודה. רונית, אנחנו כאילו תשובות ביחד כדי שנספיק.
עומר שפירא מהקריה האקדמית אונו, יותר בכיוון של גישור ויישוב סכסוכים, אבל גם קצת מלמד תורת המשפט, ואז חיבור עם פמיניזם.
וכתב בתור.
אז שתי שאלות ככה, אחת אולי לרונית ולאסתי, התרשמתי באיזשהו מקום שאתם מאוד, בתוך הרעיון הזה של המאבק הפנימי וכולי, או ההסתכלות הפנימית, שבאיזשהו מקום אתם שמות את יהבכן במידה מסוימת על היכולת לפרש את ההלכה ואת הקביעות הדתיות בצורה יותר פתוחה, אולי יותר רכה, יותר מכילה. וזה בסדר, כן, אבל האם משתמע מזה, אפרופו הפמיניזם דתי וחרדי, ופמיניזם דתי, זאת אומרת שבכל זאת באמת יש איזה ליבה, או יש דברים מסוימים שאתם אומרים, זה נתון, זה אין שוויון מלא בין גברים ובין נשים, באמת זאת, אנחנו מקבלות את זה. במקום שאנחנו פשוט נאבק על הפרשנות הליברלית יותר, או לא יודע, המרחיבה. זה שאלה אחת. אולי זה מתחבר גם לשאלה שלי ליופי, שגם יופי באיזשהו מקום נשמע היה שאת מקבלת את זה, שיש איזו ליבה דתית או חרדית או משהו שזה בסדר, וזה מתחבר לשוני הרלוונטי. מה זה הבסדר? אני הייתי שמח אם את תוכלי טיפונת להסביר קצת יותר את הטיעון שלך הליברלי, כן, איך הליברליזם מתמודד עם הטיעון הליברלי של הרב תרבותיות הזו, כן? איך, מה התשובה שלך באמת לשאלה הזו, כן? זאת אומרת, יש את שהליברליזם כאילו מצד אחד הפמיניזם הולך עם הליברליזם, מצד שני הליברליזם תוקף את הפמיניזם באמצעות ה... איך את מתמודדת עם זה
אני מקווה שלא בלבלתי יותר. אתן זוכרות את כל השאלות, כי אנחנו ממשיכות לקבל עוד את השאלות הבאות.
כמו שנוגע אליי.
יותר בכל מרגיעה
עברית. לא צריך לצעוק.
זה יופי של דיוק. אני רוצה לקרוא רק כיוון אחד, והוא הצעה להוציא מהשיח ביטויים כמו החילונים מפחדים מהחרדים. אני מניחה שרונית לא התכוונה לכך ממש.
מקים בארץ, מתכוונים לזה.
אני רוצה להגיד את הרגשות שיש לי, זה יותר רגשות של כעס. אני גם הייתי וישבתי עד גיל 10 במקרה שלי, בבית הכנסת עם אבא שלי, והעבודה שאני הודרתי, הפרתי בחילונים, זאת אומרת, זה מהיר. אבל אני חושבת שצריך להבין קצת יותר איך חילונים מתייחסים לסוגיה הזאת? לא בורות, לא גלה ריקה, לא אי הכרה, לא אי הבנה, כל הדברים האלה שם, חייבים, ההפך, כן? הבעיה הקשה היא הנכונות של הצד החילוני להכיר, להבין, להכין. אני לא רואה שקיימת מספיק בצד החרדי והדתי. אני רואה פה יופי של דוגמאות מכיוון הפוך. אבל ככל שמדובר בשום בפוליטיקה, אני לא רואה את זה כלל. אז אם אני צריכה להגדיר רגש, אם יש רגשות כידוע, אז זה רגש של כעס, אותו מכל דבר.
אתה חושב שאני לא כועסת, כאילו.
אני כועסת. שאלה אחרונה, ואז אנחנו חוזרות לשלוש הפאנליסטיות. חיה.
חיה גרשון, דוקטורנית, תל אביב, תל אביב, המחקר מצא, ואני אגע את זה גם ברמה האישית שרוב הפעמים השאיפה להפרדה מגיעה מתכונה של נשים ולא מתכונות וגברים, מדובר על חברה חרדית שאכן היא לא שוויונית, היא מסורתית, היא פטריארכלית, היא היררכית, וכתב נשים מזרחי בכתבת של חברתי ויאלי שנזכר פה מתוקן, שיש חברות שבהן שוויון הוא לא בהכרח בסיס לכבוד האדם, אלא דרכים אחרות, ואנחנו צריכים לראות איך לתת את זה, איך ועד כמה אנחנו מוכנים להכין מציאות כזאת. הנקודה השנייה, וזה נכון וזה עלה כאן, הנושא של ההפרדה המגדרית היה מאז ומעולם בבתי כנסת, בחופה נפרד, באירועים נפרדים, גדלתי לפחות ב-40 שנה שאני נמצאת כאן, ואני זוכרת את מה קורה, נפרד. מה קרה בשנים האחרונות? המגזר הציבורי הייתה שאיפה לשלב חרדים, הם הגיעו לצבא, הם הגיעו לאקדמיה, ופתאום עלו שאלות ושאלות קשות. אבל התוצאה של המלחמה הזאת מייצרת למעשה, עלולה לייצר סוג של השתבללות מחודשת. לדוגמה, אפילו עצם העובדה שהרשויות מחליטות האם את הכדורים בהפרדה, יכולה לייצר מצב שיגיעו כולן לרשויות חרדיות, ואפילו במרחב המגורים אנחנו נראה יותר ויותר את ההפרדה, ניתן גם הניבור והביטול. לשאלת המאבק דעתי, אני עושה את התחום של מוגבלויות, אני באמת רלוונטי בכל תחום, שום דבר על ידי בגדדינו. אני חושבת שבכוחות של נשים, מהקבוצה היותר שרמות שעליהם אנחנו מתיימרים להגן, היא קריטית בגיון הזה, ולבדוק גם במבחן תוצאה אם אכן המאבק הזה הביא איזושהי אישה לכאן, לחיבור חברתי, לכאן, למקום אחר שאנחנו רוצים לראות את הנשים, ואני לא יכולה להיות מתחושה בזה.
טוב, תודה רבה באמת, ואני מתנצלת כלפי כל מי שרצו עוד להעיר או לשאול ואין לנו זמן. נעשה את זה עכשיו ממש 2 דקות לכל אחת, לפי אותו סדר שהתחלנו, רונית.
טוב, אני באמת אסכימה לגבי השאלה הראשונה, הפרדה בחופים ובבית כנסת כן ובספירה ציבורית לא. אין לי תשובה פילוסופית טובה למה כן, וכאילו למה לעשות את ההבחנה הזאת. בסופו של דבר זה אותו רציונל עומד מאחוריהם, לכן אני לא בטוחה שזה מחזיק מים. כן, אני אומר, לכן אני לא בטוחה שההבחנה הזאת היא מחזיקה מים. לכן צריך לבדוק כל מקרה לגופו. לגבי שאלתך, לגבי שאלת הפרשנות, זו כמובן שאלת מיליון הדולר. אני יכולה לדבר על זה סמסטר שלם. בגדול, גם אם יש ליבה הלכתית שהיא פטריארכלית, אני לא מוכנה לקבל אותה. ואני אעשה את הכל זה קשור לתפיסה יותר עמוקה של מה היחס בין דת למוסר באופן כללי, ועוד ואני מאמינה שאלוהים הוא אלוהי צדק, והפרשנות בסופו של דבר הייתה פרשנות גברית במהלך כל הדורות. אנחנו מצווים לחפש בכלים הלכתיים לגיטימיים, כן, בזה אני אורתודוקסית, כי אני חושבת שאני אורתודוקסית מכל מיני סיבות אחרות, אבל אני חושבת שזה ישכנע, זה רק להאדון יפרקו את ביתו של האדון, לא יפרקו, יעצבו אותו מחדש, ולכן אני לא מוכנה לקבל שום ליבת הלכה שהיא לא מוסרית ולא פטריארכלית בעיניים שלנו כאן היום, ושם עיקר המאבק שלי. אני כתבתי על הפלות בזמנו, אני חושבת שהשיח בדור הזה השתגע לחלוטין מבחינה הלכתית, שהולכים למקורות הראשונים דווקא מוצאים דברים אחרים לגמרי, וזה רק דוגמה אחת קטנה, וחשוב לפרסם את הדברים האלה. מרגיל, חילוניות היא לא עגלה ריקה בעיניי בכלל, אני בכלל לא במקום הזה, דווקא בגלל שזה שתי עגלות מלאות, יש פה התנגשות רב תרבותית כל כך כל כך גדולה, ולכן אני חושבת שצריך, אנחנו זקוקים לנסיבות טקטיות בשביל להצליח יותר במערכה הכוללת. ומילה אחרונה, למה שאת אמרת שנשים בדרך כלל פעמים רבות מבקשות את ההפרדה, אז אני רוצה להגיד על זה שבעיניי פמיניזם זה קודם כל חירות ורק אחר כך שוויון. אבל בשביל שתהיה חירות אמיתית צריך להכיר כמה שיותר את מגוון האופציות הקיימות, ואם נשים אחרי שהן באמת תגדנה לעצמן אני מוכשרת ויכולה להיות משוררת הדור או פרופסור ללא יודעת מה, אבל בחרתי להביא לעולם 10 ילדים להישאר בבית ולגדל אותם, אני הראשונה שיקבל את זה בשם ערכי החירות. המלחמה שלנו קודם כל צריכה להיות על זה שלנשים תהיה לה את החירות לחשוב ולראות מה הן רוצות ומה הן יכולות לעשות, ורק אחר כך לדבר על שוויון.
אז ההבדל ביני לבין רונית, שאני כאילו פרח פמיניזם צעיר ורח, אז אני...
בכלל פרח, אסתר.
אז אני עוד לא במקום שאני יכולה לא לקבל את הליבה הזה, כאילו, ואכן המאבק של פמיניסטיות חרדיות בהתחלה היה מאבק מאוד מאוד חילוני של מוקדי קבלת החלטות. לאחרונה, המדרון חלקלה כאילו עובד גם אצלנו, והדוקטורט שלי עכשיו הוא על נשים חרדיות שלומדות גמרא, אז כן כאילו יש פה איזושהי התקדמות. ואני באופן אישי ניהלתי עכשיו מאבק, זה קשור משהו של המשפחה שלך, כאילו אני לא הבנתי בדיוק איך, אבל בכנסת יבנה, אבא שלך או חמיך או מישהו היה קשור שם בכנסת בשכונת הלל ברמת גן, ויש ועד של בית כנסת, לא, יש ועד של בית כנסת, ואני רציתי להיות בוועד של בית כנסת, והביאו נשים שצעקו שבגללי ורפואה, אל תשאלו כאילו, ושבת אחרי זה לא היה לבעלי לאן ללכת לבית כנסת, והיה צרות גדולות, ואני בוועד בסוף, אבל כן, יש איזושהי זליגה, אבל אני אומרת, אוקיי, נגיד שאני את המחיצה הראשונה מתקודם, מקבלת, ואני לא מספיק בשלה עכשיו להתחיל לתחרח את האדמה ההלכתית, ואני לא מנסה לשים את יעבי על פתרונות יותר ליברליים של ההלכה, להפך, אני אומרת, אל תיגעו בהלכה, איפה שהמחיצה הייתה כשאני הייתי ילדה, תשאירו אותה שם, פשוט תשאירו אותה שם, אל תכניסו אותי מאחורה לאולם חתונות, אל תעשו לי מחיצה בתוך המעלית, אל תמציאו כל מיני פתרונות הלכתיים שהם בעיניי המצאות ולא קשורים להלכה. גם אני כועסת מאוד, אני חושבת שאין שיח, אני קוראת את הטוקבקים בארץ, כאילו, אני מצד אחד נורא רוצה לפרסם מארץ, בצד שאני מפרסמת שם אמר דעה, ואני בוכה כאילו, ואני אומרת, כאילו אנשים אומרים, את הולכת לשם כי את רוצה לקבל חיבוק, איזה חיבוק, כאילו תקראו מה כותבים נגדי.
תפרסמי את המקור ראשון, אני
מציע. לא, ואז בכלל כאילו יהיה נהדר. ולחיה, שאני מכירה אותה, אני אומרת שהעובדה שהמחקר מצא שנשים רוצות הפרדה, אני אמרתי את זה, אני בעצמי עשיתי מחקר ושמעתי שאישה אומרת כן אני מסכימה, אז מה? אין בחירה, אין לנשים חרדיות בחירה, את יכולה להתווכח איתי עד מחר, אין לנו באמת בחירה זה, ולכן אנחנו מקבלות את ההסכמה, כי ככה חינכו אותנו, כי ככה זה, וזה לא אומר שום דבר, זה שאנחנו רוצות את המחיצה, זה לא מה שאומר שבאמת המחיצה היא בסדר.
טוב, אז יש דקה לפאנל, אז אני אהיה מאוד מאוד קצרה. למיטל, אני לא מתה על הפרדה בין המינים גם בבית כנסת וכולי, אבל אנחנו בשיטת משפט שמכבדת את חופש הדת, ואומרת שאם משהו בחלק מליבת הפרקטיקה הדתית, אז ניתן לעושי התקסים לעשות אותם כפי שהם, וכמו שאמרתי, לא, אז ברחצה יש עניין, יש עניין של, של חשיפה גופנית, ואני, גם כאישה אני יכולה להזדהות עם זה, אני גם יכולה להזדהות למה לשבת באוטובוס רק עם נשים, לאו דווקא מאחור, אבל רק עם נשים זה, זה קוסם, יש בזה, אני גם אומרת את זה לפעמים, אני כנערה ביליתי הרבה בעזרת אנשים, וגם היו לי דברים טובים שם, אבל גם, אוקיי? אבל מה שאנחנו רואים, אם ניקח רגע את האוטובוס, זה שגם אלה שיכלו לטעון לפני 5 שנים שזה מגן על אנשים, אנחנו רואים היום מפרסומים של השנה האחרונה, שנשים לא מועלות לאוטובוס, אם אין מקום בצד של אנשים, אם הן לא צנורות וכו' וכו'. זה התחיל כהתחשבות נשית, גם גם אם נגיד שזה צורך תרבותי, ובכל זירה זה נהיה לשירות הגברים. ולנקודה של, של עומר, רב תרבותיות נוצרה, כמו שאנחנו שנינו יודעים, בחשיבה צפון אמריקאית ואחר כך גם אירופאית, בסיטואציה שונה מהסיטואציה הישראלית. היה מדובר בקהילות מיעוט שונות בטבען, אאוטסיידריות, מהמיינסטרים, המוסלמים, הנייטיב אמריקאנס וכולי. הסיפור הישראלי הוא שונה בשני מובנים. מובן אחד שההתבודדות והסטריאוטיפים הם במידה רבה self-inflicted, זאת בחירה היסטורית של הקהילה הזאת, לא בחירה של אסתי רידר כאישה, אבל בחירה של החברה שאליה היא נולדה. והסיבה השנייה, שבגללה זה שונה, שהיא יותר חשובה, היא ש כל הקימליקות מדברים על סובלנות לפרקטיקות לא שוויוניות בתוך הקהילה הדתית והחרדית, וזאת לא נקודה שדיברנו עליה מספיק בפאנל הזה. אני מדברת על ההשפעה של הדרישות, אגב, יותר של דתיים לאומיים חרדליים, אפרופו מי יושב במפלגה, אותי יותר מדאיג שימינה ישבו בקואליציה, לא משנה מה היא תהיה, מאשר שגפני ודרי. הסיפור הוא עיצוב המרחב הציבורי גם שלי, ובמובן הזה יש לי פה קול, לא כאימפריאליסטית תרבותית שמדברת על החיים של הנשים הדתיות והחרדיות, אלא כמי שדואגת לעתיד של בנותינו, לא להישמע ככה דמגוגית. אז האחריות שלי היא כל הזמן לשאול איפה הקווים האדומים, ובתיאוריה הרב תרבותית יש קווים אדומים גם בתוך החברות האלה, גם מוסלמיות וכולי, אנחנו לא נקבל מה שנקרא יופומיזם של מילת נשים ויופומיזם של רצח הכבוד המשפחה ופוליגמיה וכולי וכולי. אז זהו, תודה.
טוב, תודה רבה לרבית ירושי ואסתי רידר-אינדוקסי וליופי תירוש, תודה לכולנו כאן, ארוחת הצהריים מבטיחה, כן בני?